וחצי הוא אומר.
אבל זה יכול להימשך לאורך זמן. נראה מה קרה בשפה ולרמת. זה הגיע ל-20 מיליון. תעשו כותרת טעות, הגדרה. כן, אמרנו הבחנה בין הונאה לבין טעות, דיברנו על הונאה, אנחנו עוברים לטעות. תודה רבה שכולם מדברים איתי. אחר כך תזכירו לי שלקחתי לכם מזמן ההפסקה. זה שלקחתם במקביל מזמן השיעור, לא נחשב, אה?
לא נחשב,
בטח. אחת זה רק בחוץ. מיטה זה כבר שיעור, בין אם אנחנו מדברים לבין מי. אני לא עושה את המצטנות, אני פשוט מכתיב. הגדרה. פעולה. סתם.
זה לא מקום.
הוא לא...
שיטת החשבונאות הכפולה. פעולה או מכלול פעולות. אשר נעשו על ידי גורמים בתוך המבוקר בדרך כלל, ואשר גרמו לרישום שגוי, דיווח שגוי, ואשר גרמו לרישום שגוי, דיווח שגוי, או הצגה מטעה בדוחות הכספיים. כל זאת ללא כוונת הזדון להפקת רווח, או תועלת באופן בלתי מורשה או בלתי חוקי. נקודה. תת כותרת, מה יכללו טעויות? שימו לב, שלושה דברים שהם גם לפי סדר כרונולוגי להיווצרו טעויות. או לוגי. אחד, שגיאות וטעויות מתמטיות ואחרות בשלב האיסוף, הבריאות, או העיבוד של נתונים בבקרה החשבונאית, המהווים בסיס לעריכת הדוחות הכספיים. 2. אומדנים חשבונאיים בלתי מדויקים. כתוצאה מהתעלמות בלתי מכוונת או מפירוש מוטעה של הנתונים. שלוש, שגיאות ביישום כללי החשבונאות והדיווח המקובלים. בכל הנוגע לסכום, לסיווג, לשיטת ההצגה או לגילוי. שימו
שימו לב שהשלבים האלו הם שלבים לוגיים, כרונולוגיים, תלבצעו טעויות, טעויות יכולות, טעויות וגם שגיאות. אגב, באנגלית הטעות נקראת error ולא mistake. mistake זה טעות אנוש, error זה שגיאה. שגיאה יכולה להיות גם שגיאת אנוש כתוצאה מטעויות בשיקול דעת, כתוצאה מפירוש, כתוצאה מהבנה לקויה ועוד ועוד. יכולות להיות גם שגיאות של המערכת עצמה. זה יכול ליפול כבר בשלב האיסוף והקלט של הנתונים. זה יכול ליפול גם בשלב האיסוף או קלט של הנתונים, כאשר הנתונים מוזנים בצורה שגויה למערכת, אם בגלל טעויות אנוש, סיכולי ספרות, הזנה לתאים לא נכונים ועוד ועוד, הזנה של נתונים לא נכונים. כבר בשלב הקלט, האיסוף של הנתונים, זה יכול לבוא באותו או בהמשך בשלב העיבוד של המערכת, כאשר המערכת עצמה מאבדת לא נכון את הנתונים, כאשר היא ניגשת למאגרי מידע לא מותקנים או מאגרי מידע שגויים, או כאשר היא ניגשת לתאים לא נכונים ומבצעת עליהם חישובים בגלל פרוצדורות מחשב שגויות כאלה ואחרות. זה יכול להיות החל מחישובי מע"מ לא נכונים או אחוזים, שיעורי תשואה, ריביות, נתונים כבסיס, כמכנה ועוד ועוד. כבר אז זה יכול ליפול והשגיאות האלו נוצרות במערכת החשבונאית שמהווה בסיס. בשלב הבא, זה השלב שבו בעצם מתווספים עומדנים לדוחות הכספיים. עומדן הוא שגיאה. עומדן הוא שגיאה. אם היינו יודעים את הסכום המדויק, לא היינו צריכים לאמוד אותו. יחד עם זאת, החשבונאות מאפשרת, גורסת, בגלל שיקולים פרגמטיים ואחרים, בגלל עיקרון הזהירות והשמרנות ועוד, לא לחכות לסכום המדויק ולנסות לאמוד אותו על בסיס כל מיני נתונים שבהם צריך להתחשב, ואז לרשום עומדן או הפרשה כלשהי, כאשר אם, זו מה שהחשבונות מכירה, אם התייחסנו נכון לאוכלוסיית הנתונים ושקלנו אותה נכון, אז העומדן הוא נכון ומשקף וטוב, ואם טעינו באיסוף הנתונים ואם טעינו במשקל הנתונים, הרי העומדן שלנו מוטה עד כדי שגיאה בלתי קבילה ובלתי מתקבלת, והשגיאה הזאת הגיעה לדוח הכספי. השלב האחרון זה השלב של בעצם עריכת הדוח הכספי, ובו יכולים ליפול שגיאות ביישום כללי החשבונות והדיווח המקובלים, אם זה בסכום עצמו אשר נרשם בדוחות, אם זה בסיווג שלו, זה יכול להיות מאזני או תוצאתי, ואם תוצאתי באיזה חלק, ואם מאזני איפה. זה יכול להיות בשיטת ההצגה בכלל, שיטת ההכרה ברווח ויתר השיטות. זה יכול להיות גם בגילוי, כולם יודעים שצריך להיות גילוי נאות, בסדר, רק שלא יודעים מתי הגילוי הוא אכן נאות, והגילוי יכול להיות מוטה, כל מה שאתם רוצים, וכל אחד מהשלבים האלו יכולות ליפול שגיאות ותאוריות. ברור שאם זו, אם זה מצטרף עם כוונת הזדון, אז מדובר בהונאה שיכולה להיות הונאה חשבונאית, אבל אם זה ללא כוונת הזדון, הרי שמדובר בשגיאה. למה שיקרו שגיאות? הגורמים לשגיאות, שגיאות וטעויות. בעצם שני גורמים עיקריים. אחד, פגמים במבנה הבקרה הפנימית ובמערך הנהלים המאפשרים לטעויות לא רק להתרחש, אלא גם לחלחל עד לדוחות הכספיים. ושתיים, שגיאות ביישום הנהלים הקיימים מסיבות שונות. תראו, פגמים במבנה, הבקרה הפנימית בסופו של דבר לא יכולה לאטום. טעויות, שגיאות, יהיו תמיד. הבקרה הפנימית נכשלת כאשר שגיאות מהותיות לא רק התרחשו, אלא גם לא התגלו וחלחלו עד לדוח הכספי. פה בעצם היא נכשלה. בין לבין, יש תווך שלם של עד כמה המטרה הפנימית טובה. עד כמה היא טובה, זה עד כמה מהר היא מצליחה לאתר את השגיאה ולתקן אותה, וזה כמובן ישריך על היקף הנזק שנגרם לארגון. ככל שהיקף הנזק הוא מצומצם יותר, הבקרה הפנימית היא יעילה יותר. אז בין הבקרה הפנימית תאטום, דבר שלא קיים, לבין הבקרה הפנימית לא תגלה שום דבר, משהו גם די נדיר, יש תווך שלם באמצע של אמצעים שיונהרו בעסק על מנת לצמצם במידת האפשר בצרות, שגיאות וטעויות, וחשיפה מוקדמת במידת האפשר שלהם על מנת למזער במידה המקסימלית את הנזק לארגון. זה בעצם פגמים במבנה. כמובן שיש מגבלות לבקרה הפנימית ויש שיקולי עלות תועלת ויש הרבה דברים שהבקרה הפנימית לא יכולה, לכן היא לא אטומה, אבל ככל שהבקרה הפנימית טובה יותר, פחות שגיאות ייווצרו, ואלו שיווצרו יתגלו מהר ככל האפשר כך שהנזק יהיה מזערי. אבל גם בקרה שנבנתה נכון, בסופו של דבר, וזה גם חלק מהבקרה היישום שלה, גם אמצעים טובים שמונהגים לא תמיד משיגים את מטרתם בגלל יישום לקוי שלהם. יישום שגוי לקוי של אמצעי בקרה הפנימי נובע מהרבה מאוד סיבות. זה יכול להיות הבנה לקויה, זה יכול להיות זלזול. זלזול זאת לא הונאה, זלזול זה הבנה לקויה של הנוהל וחשיבותו. זה יכול להיות בגלל שהנוהל הזה הוא באמת יעיל על הנייר, ואולי הוא ישים בחברות אחרות, אבל לא בחברה הזאת, בגלל התנאים המיוחדים שלה ועוד ועוד. ולכן שגיאות או טעויות ביישום יכולים לגרום לשגיאות האלו. אז אחד זה במבנה ושניים זה ביישום.
מתוך כל הדברים האלו ניתן לגזור, תעשו כותרת, ההבדל המהותי בין הונאה לבין טעות. ואני מניח שאתם כבר יודעים. נכון, לא סתם כוונת זדון, או נרחיב את זה. זה כוונת זדון, כן, רק צריך לכתוב את זה יותר טוב. ההבדל המהותי, זה תכף נגיע, ההבדל המהותי בין הונאה לבין טעות. הינו כוונת הזדון להפקת רווח או תועלת. באופן בלתי מורשה או בלתי חוקי. אשר נלווית למעשה הונאה. כן, הכוונה. לעומת היעדר נלווית. לעומת היעדר כוונה שכזו. לא למעט, לעומת היעדר כוונה שכזו כאשר מדובר בשגיאה או טעות. זה ההבדל המהותי. אבל יש עוד דבר שהוא חשוב מאוד, הוא נוגע לנו. תעשו עוד כותרת. ההבדל, הנה אני עונה לך, תמתינו. ההבדל בין הונאה לבין טעות מבחינת יכולת החשיפה של המבקר. מתחת אתם כותבים, למרות שבשני המקרים התוצאה יכולה להיות זהה, קרי הצגה מוטעת בדוח הכספי, חייב המבקר להיות ער למספר הבדלים בין הונאה לבין טעות, אשר הופכים את חשיפת ההונאה לקשה הרבה יותר. שימו לב, ארבעה הבדלים. אחד, הסתרה. פעולות הסתרה וכיסוי בהיקפים רחבים מאפיינים בדרך כלל הונאות ולא טעויות. שימו לב שאני מדבר על פעולות הסתרה וכיסוי בהיקפים רחבים. זה לא אומר שמי שלא עשה טעות, או מי שעושה טעות לא ינסה לעתים להסתיר אותה, אבל זה לא דומה להיקף ההסתרה והסוואה שמבצע הונאה. כי מי שעשה טעות לא יקים עכשיו שלוש חברות אופשור בקיימן, יפתח עוד 10 חשבונות במתנת החשבונות וינסה להסתיר את הדברים האלו, כי זה...
למה שעשיתי
את זה? מה זה? אם אתה אומר, אני לא רוצה שיראו שעשיתי טעות, זה נראה לי לא זה. מצד שני, כאשר אותו גורם מבצע עבירה פלילית והוא יודע שהוא מבצע פה פשע, פעולות ההסתרה והכיסוי יהיו רחבים לאין שיעור כאשר פעולות ההסתרה אם נעשות בטעויות, ואם מדובר בשגיאות מערכת, בכלל אין מעשי הסתרה וכיסוי. בהונאה זה תמיד ילווה במערך הסתרה וכיסוי. זה הבדל אחד. שתיים, דפוס פעולה. שגיאה / טעות תופיע פעמים רבות באופן מתמשך וקבוע. שהרי לא מדובר בכוונת זדון. הונאה תלויה בחלונות ההזדמנות. ולעיתים ישתנה גם דפוס הפעולה. תוך הרצון להסתיר. נקודה, זה מאפיין, למרות שיש חריגים גם בטעויות, אם זו טעות חד פעמית, זה סיפור אחר, אבל בדרך כלל כאשר יש שגיאה של המערכת, הטעות, היא תופיע באופן מתמשך וקבוע, כי אם אתה לא מבין, או אם המערכת כך בנויה, אז היא תבצע כל הזמן את אותו דבר, היא לא כל יומיים תשנה את עצמה על דעתה, וגם אדם לא כל יום יבין את הסיפור אחרת. בדרך כלל, כאשר הוא תופס את העניין באופן שבוי, כך הוא נוהג, וזה ימשיך. זה באופן מתמשך וקבוע, זה בדרך כלל מאפיין, יש גם חריגים, אבל זה בדרך כלל מאפיין. הונאה תלויה בחלונות ההזדמנות. נפתח, נסגר, פעם יש, פעם אין, פעמים רבות, גם ידלגו על חלון. זאת אומרת, מבצע הונאה כאשר הוא רואה אחרי פעמיים, שלוש, ארבע, עוד חלון הזדמנות, לעתים הוא ידלג עליו. הוא ידלג עליו משני טעמים. האחד, הוא יחשוש שאולי תומנים לו פח ואז הוא ייפול לזה, והוא בודק טוב. שניים, כדי שיהיה לו תירוץ מצוין אחר כך, שהוא בעצם לא ביצע הונאה אלא טעה בשיקול דעת. ואז הוא אומר, אם זה אכן כך מה שאתה אומר, אז למה בשבוע שעבר לא קרה שום דבר, והייתי בארץ, והייתי בזה, ולא עשיתי בזה? פעם קודמת הייתי, עכשיו לא ניצלתי את ההזדמנות הזאת, זאת אומרת, לא הייתה לי שום כוונת זדון, אז לעתים גם מדלגים. פעמים רבות גם מבצע הונאה, ישנה דפוס הפעולה, תמיד צריך לשבור שגרה. אף פעם אל תנהגו באותה דרך, באיזשהו שלב תיפלו. תשנו, תגוונו, תהפכו, תבדקו, תמיד טוב לשבור שגרה, וזה גם מה שעושים מבצע הונאות המתוחכמים. הם כל הזמן ממציאים את עצמם מחדש, ואז הונאה לא מתבצעת בכלל, ודפוס הפעולה משתנה, קשה מאוד לאתר. שלוש, מעורבות גורמים בכירים. מעורבות גורמים בכירים. כאשר גורם בכיר מבצע טעות, קל יותר לחשוף אותה מגורם זוטר אשר מבצע טעות, של ההשפעה המהותית. בשל ההשפעה המהותית, לעתים אפילו הדרמטית, שיש לה טעות הזאת על החברה. וההפך, כאשר מדובר בהונאה. כאשר גורם בכיר מבצע הונאה, קשה יותר לאתר אותה, של היכולת הגבוהה של גורם בכיר כן, לרתום את הבקרות סביבו לצורך הסתרה ואפילו תירוץ לצורך הסתרה ואפילו תירוץ ולעיתים הפללת אחר אז תירוץ ולעיתים אפילו הפללה של גורם אחר, יש לו יותר יכולת. תראו, בטעות ובהונאה זה עובד הפוך עם גורמים בכירים. כשמבצע גורם זוטר טעות, לא במהרה חושפים את זה כי הטעות היא מינורית, הטעות היא מקומית, רואה חשבון דוגן, לא מעניין אותו הדברים הלא מהותיים. יחד עם זאת, כאשר גורם בכיר מבצע טעות, ההשפעה על החברה היא דרמטית, היא גדולה, היא מהותית, זה נותן את אותותיו ישר. במצבה של החברה, קבלת החלטה שבויה, שיקול דעת לקוי, ככל שהגורם בכיר יותר, זה משפיע חזק יותר על החברה. בביצוע הונאות המצב הפוך, כאשר גורם זוטר מבצע הונאה, יותר קל לחשוף אותה, מכיוון שהרבה יותר בקרות רוצות לו על הראש, הוא לא יכול לרתום אותה, הוא די כבול בהם, הוא צריך לתמרן את עצמו בתוך הרבה מאוד בקרות. ככל שעולים בבחירות הדרגה, אותו גורם שולט ביותר בקרות, רותם אותם, יכול להסיט אותם מדרכו, יכול לשסות אותם לגורמים אחרים ועוד ועוד. וזה מופיע בדוח של ה-SCFE, כאשר ככל שבחירות המשרה עולה, היקף העונה ומשך העונה הולך וגובר ונעשה משמעותי. ההבדל האחרון, הרביעי, זה הביטוי בספרים. הביטוי בספרים. לרוב הטעויות יהיה ביטוי בספרים. בין היתר מכיוון שאין מאמץ הסתרה. ומכיוון שהביקורת נעשית על החברה דרך הספרים, ומכיוון שהביקורת נעשית על החברה דרך הספרים, קל יותר לראות טעויות. למרבית ההונאות לעומת זאת, אין כלל ביטוי בספרים. ולכן קשה הרבה יותר לחשוף אותו. אוקיי, אז את אלו אנחנו צריכים לזכור, את ארבעת אלו, שהונאה הרבה יותר קשה בגלל הפרמטרים האלה, הרבה יותר קשה לנו לחשוף, זה לא אומר שאנחנו לא אמורים לנסות, ותכף נגיע לזה, לפני שאנחנו מגיעים לחושפים, עשו כותרת האחריות, האחריות לאיתור ומניעת, אחריות לאיתור ומניעת הונאות וטעויות.
דוגמה של טופו לדוגמה הפוכה, שם הכל נכנס לספרים תקין.
לא, הוא לא נכנס לספרים תקין, הוא נכנס, אתה לא רואה את מעשה ההונאה בספרים, מבחינת הספרים נראה הכל תקין.
רשום תשלום מעלה והרשום תשלום לספר.
בסדר, אז זה מופיע בספרים, אבל זה...
בספקים מקום בזכאים.
בסופו של דבר זה הופיע בצורה אחרת בספרים הרי. באיזושהי צורה זה ייכנס לספרים, רק לא בדמות ההונאה ולא בצורה שחושפת אותה. טעות אתה ישר רואה, שגו באחוז המע"מ, אתה רואה את זה. ועוד. אחריות, אני אדבר על שלושה גורמים, על ההנהלה, על גורמי בקרת העל ועל רואי החשבון. בואו נתחיל עם אחריות ההנהלה. אחד, אחריות ההנהלה. אחריות ההנהלה. ההנהלה אחראית להקמה והפעלה נמשכת של מערכות בקרה וביקורת. להקמה והפעלה נמשכת של מערכות בקרה וביקורת על מנת לצמצם במידת האפשר את הסיכון להונאות וטעויות בגוף המבוקר, ולכן אחריות ההנהלה הינה גם למניעה וגם לצמצום של הונאות ושגיאות. אנחנו אומרים למניעה למרות שאי אפשר למנוע, אבל יש לה אחריות לך. זאת אומרת, היא צריכה לחתור, למנוע ככל שניתן ולצמצם. לכן זאת האחריות שלה. שתיים, גורמי בקרת העל. סעיף 117, אחד קטן, לחוק החברות, קובע כי אחד מתפקידי ועדת הביקורת הוא לעמוד על הליקויים בניהול העסקי של החברה, על הליקויים בניהול העסקי של החברה, בין היתר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי והחיצוני, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונה. מכאן ניתן לגזור כי גם אחריות גורמי בקרת העל הינה לאיתור ומניעה. הינה היא לאיתור ומניעה. שלוש, אחריות רואה החשבון המבקר. מטרת הביקורת היא לאפשר לרואה החשבון לחוות דעה מקצועית על הדוחות הכספיים ובאיזו מידה הם משקפים את מצבה של החברה ואת תוצאות פעולותיה. בחוות הדעת מספק המבקר ביטחון סביר בלבד שבדוחות הכספיים לא נכללה הצגה מוטעית מהותית. לפיכך ניתן לגזור שעל פי תקן 92 אחריותו של רואה החשבון המבקר איננה למניעה אלא לגילוי בלבד של הונאות וטעויות אשר השפיעו מהותית על הדוחות הכספיים. זה הכל. לא. זה הכל לגבי האחריות שלו. זו אחריות מופחתת, זו אחריות מופחתת על פי התקן. יש היום די הרבה דין ודברים לגבי האחריות הזאת. יש כאלה שאומרים שהיא לא עולה בקנה אחד עם הרבה מאוד דברים, אז זה בינתיים מה יש. לא למניעה ולגילוי, רק של המהותיות שהשפיעו על הדוח הכספי, לא על הלא מהותיות ותו לא. זה לגבי האחריות. עכשיו בעצם אתם תבואו ותגידו, אוקיי, עד כאן הבנו, והבנו את ההבדל בין עונה לבין טעות, והבנו יפה מאוד את הכוונת הזדון ואת האחריות, ומה זה עונה ומה זה טעות. מה זה עוזר לי מחר בבוקר? תגיד לי, אני בא מחר לעשות ביקורת, איך זה משפיע על המעשים שלי, על הפעולות שלי, על תוכנית הביקורת? התקן מתייחס גם לזה. אני אגיע גם לספחנות, אני מבטיח לך, תהיה סבלני. תעשו כותרת, ההתייחסות. הלכה למעשה, ההתייחסות, הלכה למעשה, לאפשרות קיומן, של הצגות מוטעות מהותית בדוחות הכספיים. של הצגות מוטעות מהותית בדוחות הכספיים. זו הכותרת. מתחת, שלב תכנון הביקורת. שלב תכנון הביקורת. בשלב תכנון הביקורת,
זה כאשר אתה
רואה שיש את ארבעה ולא אין מתקנים. בשלב תכנון הביקורת, הרבה לפני תקן 92, נקבע כרואה חשבון לערוך סקר סיכוני. עליו למפות ולאמוד את הסיכונים המובנים, באשר לסעיפים ולעסקאות, עליו למפות ולנתח גם את סיכוני הבקרה, גם את סיכוני הבקרה, במיוחד למול סיכונים מובנים גבוהים. אולם התקן מוסיף ואומר שעל רואי החשבון לערוך ברורים עם ההנהלה ועם גורמי בקרת העל בנפרד, כאשר ברורים אלו כוללים התייחסות מפורשת לאפשרות קיומה של הצגה מוטעת מהותית בדוחות הכספיים. שנייה אחת, עוד לפני התקן, ולא סוד, רואה חשבון היה צריך לעשות סקר סיכונים. סיכון מובנה, אני מעריך שכבר למדתם, נכון? כן. דעת הרגישות של סעיף, קבוצת סעיפים, מוזכר, קבוצת סעיפות, להשגה מוטעת מהותית מעצם אופייה. כלומר, כאשר בעצם הסעיף
רגיש מאוד להצגה מוטעת מהותית בשל אופיו. אם ההצגה המוטעת מהותית קשורה בהונאה, אז מדובר בסעיף שהוא יותר נזיל, או ניתן להופכו בקלות למזומנים, הוא יותר רגיש מבחינת אופיו, בלי קשר לבקרה. אם מדובר על הצגה מוטעת מהותית שמקורה בטעות או בשגיאה, אז ככל שהסעיף מורכב יותר, מושפע מעומדני וכדומה, הוא רגיש יותר בעצם אופיו וטיבו. יכולתו של רואה חשבון היא קודם כל לזהות את הסיכונים האלו, וכאן אני עוד פעם, תמיד אני אומר את זה, רואה חשבון, אמנם צריך להבין כללי חשבונות מקובלים, אמנם צריך לשלוט בכל ההפרסים ולדעת להכפיל ולחלק ולמדד, והשד יודע מה, אבל בעיקר רואה חשבון צריך להבין בביזנס. אין מה לעשות, כשאתה מסתכל על חברה, אתה לא יכול להבין איפה בעצם המוקד, במה להתמקד, או איך להבין את החברה, איך היא פועלת, מאיפה בעצם נוצר לה הרווח, מה מהות העסקאות שלה, איך זרימת המזומנים בעסק, מה בעצם החברה הזאת עושה, איפה מוקד הרווח שלה, למה היא בכלל פועלת, איך היא מבצעת העסקאות שלה, ועוד ועוד. אם הוא לא יבין את זה, הוא לא יוכל למקד איפה בעצם מוקדי הסיכון. הוא לא יוכל למקד את עצמו, כי הוא לא מבין את העסק, הוא לא מבין את הביזנס. אי אפשר כל היום לחשב, להכפיל, לחלק, גם מבחינת חישוב ותפוח בתיק ולהתיימר לזה שאני יודע לעשות ביקורות. צריך להבין ביזנס, צריך להבין, ואז לראות אם זה עושה שכל או לא עושה שכל מה שאני רואה. זה מסתדר לי בהיגיון או לא. כאשר רואה חשבון, מסתכל על החברה, אז הוא לא ילך, מזומן, זה רגיש, זה עוד מיש. בוא תבין את העסק. יכול להיות שאתה תסתכל על חברה קבלנית, ותראה כל הלקוחות לחובה, ותגיד, זה לא הגיוני. כי בחברה קבלנית, כל הלקוחות הם לזכות, כי זה מקדמות מלקוחות. משהו פה לא נראה לי הגיוני. וכשאתה מסתכל על דוח של חברת ביטוח, ואתה רואה שבעצם לחברת ביטוח יש שלושה דוחות של רווח והפסד, דוח עסקי ביטוח חיים, דוח עסקי ביטוח כללי, ודוח רווח והפסד כללי, כאשר השורות התחתונות מצטרפות, אם אתה לא מבין למה זה, אתה לא תבין איך בכלל הביזנס הזה של ביטוח. למה הם מאבנים? למה הם מכניסים את ההפרשות בהכנסות? למה זה קורה? למה? מאיפה? מה ההיגיון? אם אתה מבין, אין לך בעיה לחשוף את לנציונל של 500 מיליון שקל הונאה, כאשר משה פרי לוקח 3 מיליון שקל ביום. כל יום, מרוויח. 3 מיליון שקל. למה זה קורה? מה בדיוק נעשה בפוליסות הכוזבות לקיבוצים בצפון? למה זה עזר להם בהכנסות? הרי הפוליסות הן עתידיות. אז מה הן אפקטיביות? מה זה IBNR? למה עושים את זה? איך מאבנים? למה זה נרשם בהכנסות? אם אתה לא מבין את הרציונל בביטוח, אתה לא יכול לראות שום דבר כוזב בדור הכספי. אתה צריך להבין ביזנס. הדבר הראשון שרואה חשבון זה להסתכל על העסק ולהפיין את מוקדי הסיכון. לא דווקא בסעיפים, בעיקר בעסקאות. once הבנת את זה, אתה צריך לראות איך הבקרה הפנימית מתמודדת. אתה לא עושה סקר כללי על הבקרה הפנימית. בוא נראה איך הם מתמודדים, מסקרות, זה, פה, שם, לא. אתה מחדד את הסקר, אתה עושה סקר חכם במוקדי הסיכון. אם פה יש סיכון גבוה, מאוד מעניין אותי איך הבקרה הפנימית מתמודדת עם הסיכון הזה. איך הם ישרו את אמצעי הבקרה הפנימית, ישרו קו והתמודדו עם הסיכון הזה? כי אם הם לא עשו את זה טוב, זאת אומרת שהסעיף או העסקה שהיא כל כך רגישה, עברה את הבקרה הפנימית כמו מים. עכשיו זה רק אני, וכמו שוער, מאחוריי זה רק... אם אני לא עוצר את זה, זה בדוח הכספי, ואוי ואבוי. אז אני צריך לעשות את הסקר על הבקרה הפנימית כסקר חכם, ללכת לכיוון מוקדי הסיכון אחרי שהתארתי אותם. ושם לראות איך הם התמודדו, ואם לא, אני הולך להתמודד עם זה בתוכנית הביקורת שלי. לכן שלב ראשון זה להביא את הסיכונים. זה מה שעשינו תמיד, או אמורים לפחות לעשות תמיד. יחד עם זאת, התקן הוסיף עוד כמה דברים, וזה דברים די מהפכניים, כי הוא מטיל דופי כבר בשלב תכנון הביקורת בהנהלה, ואפילו בגורמי בקרת העל. מטיל דופי ביכולת שלה, מטיל ספק, הוא זה ספקנות מקצועית, ולעיתים אפילו מעבר לזה. יכול להיות שיש פה משהו שהוא מעבר להתרשלות או יכולת של ההנהלה, אולי אפילו מעבר לזה, אולי אפילו מעורבות ומשהו לא תקין.
ולכן בא תקן ומחדד פה צ'קליסט של שאלות שהן בפירוש לא נעימות. הן לא נעימות להנהלה, הרבה יותר לא נעימות כלפי ההנהלה למול בקרת העל, כולל תחקור צולב, שאלה זהה, כדי למצוא הפרשים או הבדלים בתשובות. זה ממש חקירה. מה לעשות? ביקורת זה לא מקצוע נעים, זה לא להיות קונדוקטור, מחתים כרטיסים. זה מקצוע מאוד לא נעים, רואה חשבון צריך להפנים את זה. עכשיו, אני לא אכתיב לכם את כל הבירורים, כי הם בתקן, והתקן יהיה לכם מול העיניים, אבל אני רוצה לחדד לפחות שלושה דברים בכל אחד כדי שתבינו למה הכוונה. בירורים עם ההנהלה. אתן לכם שלושה דברים. בירורים עם ההנהלה. כן, 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 כל הזמן. תכנון הביקור. אני עדיין רוצה לדעת כמה אני הולך להעמיק את הביקורת, אני הולך לברר דברים מההנהלה. זה תכנון הביקורת, ועכשיו, כמו שאמרתי, התקן מעבר להערכת הסיכונים שבא בתכנון הביקורת, מוסיף עוד כמה דברים, בירורים עם ההנהלה. תת כותרת. אחד. קבלת הערכה מנומקת של ההנהלה. באשר לסיכון שהדוחות הכספיים עלולים להיות מוצגים באופן מוטעה כתוצאה מהונאה. כשאני אומר קבלת הערכה מנומקת, זה לא ששואלים שאלה ואז אומרים לך, תשמע, 50-50. קבלת הערכה מנומקת, גם ההנהלה, גם החברה צריכה לעשות הערכת סיכונים. אם הם העריכו את הסיכון ברמה מסוימת, אתם רוצים לקבל הערכה מנומקת בכתב. כן? סקר סיכונים. איך הם התייחסו לזה? לפי מה הם הניחו? איך הם הניחו? מה הם עשו? שאותה אתם תבדקו. עד היום רואה חשבון לא ממש שאל את זה. שתיים. לברר מהם הצעדים הננקטים על ידי ההנהלה לצורך זיהוי סיכונים לתרמית או הונאה במבוקר ותגובתה לסיכונים אלו. אתם יכולים לקבל כל מיני תשובות, אתם יכולים לקבל פרוגרמה של צעדים שננקטים, אתם אומרים, וואלה, יכולים לקבל משהו לא מובן לחלוטין. יכול להיות שההנהלה פשוט לא בכיוון, זאת אומרת, היא אפילו לא מתכוונת לאזור הזה, והיא לא מבינה על מה אתה מדבר. ויכול להיות שתתחיל לקבל תשובות מאופלות וסותרות ותגובות שנעות בחוסר נוחות ואז אתה אומר, וואלה, מול מי אני יושב? זה יכול להיות. שלוש? לא, לא תשובה, מנומק, צעדים, צעדים, אחד, שתיים,
שלוש.
100%, אבל את זה אתה תבדוק בשטח. אבל את זה אתה תבדוק בשטח, זה שקיבלת זה לא אומר ש... בוא נבדוק את זה. אתה עושה סקר על הבקרה הפנימית, בוא נראה איך זה עובד. שלוש? מה מהות הקשר בין ההנהלה לבין גורמי בקרת העל? גורמי בקרת העל במבוקר באשר לצעדים אשר ננקטו על ידה לזיהוי סיכונים וצעדי המנע. או שאמרת, ישב איזה מקינזי אחד, או עשה על פי מקינזי וכדומה, יתנו לך, שנייה, אתם הצגתם את זה לגורמי בקרת העל, להם יש אינטרס אחר. זאת אומרת, הם רוצים, הם איתם בעלי...
הצגתם את זה? מתי הצגתם? איך אתם יושבים? אנחנו כל שבועיים יושבים איתם. תשמע, אנחנו מראים להם את כל הזה, הם מאשרים את זה, הם בודקים את זה. בסדר? יכול להיות. תראה, נשאל את השאלה המקבילה, את גומי בקרתה, נראה איזה תשובה נקבל. שלב השאלה הזה היה בחדרים נפרדים. כן, זה בתקן, אין לך ברירה. ברורים עם גורמי בקרת העל, עכשיו זה יהיה לך קצת יותר קשה. ברורים עם גורמי בקרת העל, זה רק דוגמאות, יש שם צ'קליסט שלם. רק כדי להמחיש. ברורים עם גורמי בקרת העל, שימו לב, זה נהיה יותר קשה. עכשיו תגידו, זה בכלל לא ביקורת. כן, לבירורים כדי להעריך נכון יותר את הסיכונים, בדיוק. בירורים עם גורמי בקרת העל, בואו נראה, ניקח גם שלוש דוגמאות ותראו שזה נהיה אפילו קשה יותר. קודם כל, בואו לא, כי זה כבר צעד לא סביר. אתה לא מחבר אנשים לפוליגרף, אתה גם בחקירה, אתה לא כל כך מהר מעלה את האנשים לפוליגרף. בין היתר משום שבמהר חבר פה, זה נמצא בקומה העליונה ועד שמגיעים כבר מתעייפים. אבל זה לא נחשב צעד סביר. לא, לא, עזוב, זה לא שייך העניין של הדיוק או לא דיוק. זה לא נחשב צעד סביר. אחד, שימו לב לבירורים. הדרך בה מתבצע הפיקוח. הדרך בה מתבצע פיקוח על גורמי ההנהלה. תהליכים הננקטים על ידה לזיהוי סיכונים וצעדי המנע. תראו, בתקן הם שתלו שאלה זהה, שאתה שואל שני גורמים שונים, לא ביחד, בנפרד. זה בעצם עקרונות היסוד לתשאול משטרתי. שאלה זהה, גורמים שונים, לא ביחד, כדי להצליב תשובות. זאת לא ביקורת שאנחנו רגילים, נכון? הנה תקן 92. שתיים! אתם חושבים שזה קשה? שתיים.
זה אחד?
כן. בתוך ברורים גורמי בקרת העל. שתיים, האם ברשותם מידע אודות תרמית או הונאה כלשהי, תרמית או הונאה כלשהי בפועל או אפשרית? ושלוש, אל תדאג, אתה תקבל הרבה תשובות, במיוחד לשלוש, שזה בכלל. האם יש להם ספקות? שלוש, האם יש להם ספקות באשר ליושר, ליכולת, או לסמכות של גורמי הנהלה? אתם חושבים שלא תקבלו תשובות? אני צר לי להפתיע אתכם, אתם תקבלו מבול של תשובות. כי בדיוק זה מה שציפו גורמי בקרת העל. שיבוא אידיוט וישאל את השאלה המפגרת הזאת. למה שאלת? עכשיו אני אגיד לך. אתה לא יודע מה שקורה פה. עד 12 בלילה עובד לוקים. לפי דעתי זה משהו פישי. יש פה הרבה עובדים שרק איתם לא מחתימים כרטיסי עובד. כל הזמן מתלחשים במסדרונות. אני לא יודע. אתה שאלת, קח את זה. אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם זה רכילות. אני לא יודע. אחר כך שלא יגידו, אני לא דיווחתי. אני דיווחתי. לא סתם דיווחתי. אתה שאלת. אתה תקבל מבול של תשובות, הבעיה שלך תהיה לסנן בין התשובות, כי הרבה מזה יהיה רכילות. מן הסתם הם רוצים להיפטר מתפוח האדמה הלוהט הזה, ולהגיד, הגיע רואה חשבון, האמת, אם תתפוצץ הפרשייה, אני אמרתי. אמרתי לו שזה לא בסדר. אמרתי לו שבאים פה ב-12 לעבוד, אמרתי לו שהורות הולכים עד 12 בלילה, אני לא יודע מה עושים. אמרתי לו שסוגרים פה כל הזמן את מחסן הבלי, עם מלא אנשים לפנים. אמרתי לו שנפתח הדלת מאחורה כשאנשים באים מרוורס, אני לא יודע מה הם לוקחים. אני לא יודע, אני לא יודע אם זה דקין, אם זה חוקים, אני אמרתי, אתה תבדוק. הבעיה שלך תהיה לסנן, לא שלא תקבל תשובות, תקבל הרבה תשובות. אבל אלה לא שאלות טריוויאליות שהיו בביקורת, וכאן החידוש של תקן 92.
אם זאת לא ביקורת חקירתית, אז אני לא יודע מה היא ביקורת חקירתית, ולכן אני כל כך לא אוהב את השם הזה, ביקורת חקירתית. זאת אומרת שיש ביקורת חקירתית וביקורת אחרת. כל ביקורת היא חקירה. כל ביקורת היא קבלת הצעירים, ואימותם, וביסוס ראיות, והצלבת ראיות, ותחקור ותשאול, וביסוס התחקור והתשאול. כל ביקורת היא חקירה. ביקורת לא נעשית סתם. ביקורת לא נעשית, דגמת 20%, יאללה בוא נתקדם. אם זו הייתה ביקורת, אז יאלי שפי לא היה חושף, לא כסבי כוזב, של חברה ציבורית, ובכך הוא מנה נזק עצום לעשרות אלפי משקיעים בחברת אפאר טבריה, רק בגלל שהוא התעקש עד הסוף, ללכת עד הסוף עם האמת שלו, כולל דיווח למשטרה. עד כדי כך, הצער, אמרתי ליאלי, תאמין לי את הפרצוף שלך, צריך לשים אז לטעון רואי חשבון 10 שנים פרצוף. כמה צריך להיות רואי חשבון? שוחד, איומים, כלום לא עזר. עד הסוף.
איזה פירמה
הוא? יאלי שפי, שהיה שותף ברייטמן המגור, אחר גם אינטל תפניק. היום הוא בדרך, לא נדמה שתיפו. הלך עם זה עד הסוף, לא עניין אותו. אמר, מה זה חברה ציבורית? מה זה הקרקס הזה? אפרים לה ואשתו ברוריה עשו שיר כסחת שרים מהדוח הכספי כדי להונות משקיעים? לא מוכן, משהו פה לא נראה לי. לא נראה לי משהו. לא שהוא קיבל טיפ. הלך עם זה עד הסוף, ועד שלא חשף את כל התרמית, זה לא נגמר. רישום מכירות כוזב, ללקוחות פיקטיביים, חברה בורסאית, במיליונים, אפרים לה הלך לכלא. רואה חשבון, עד הסוף. לפעמים אפשר. השאלות היו קשות, עוד לפני תקן 92, עוד לפני תקן 54, 58, סליחה. מזמן. כן.
חברה יכולה להחליט באמצע ביקורת שהיא מפדרת.
עכשיו אתם שואלים דבר כזה?
לא, לא.
היא יכולה, היא יכולה. זה קרה בלה נציונל כאשר היא מול פטרת סומך. מאחר והוא אמר משהו פה לא בסדר וחוות הדעת שלי הולכת להיות קשה מאוד, אמרו אנחנו מפטר אותך, אמר אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, את הדוח שלי אני מגיש. לא יעזור לכם, לא תוכלו לעבור לרואי חשבון אחר, אני לא משחרר את התיק, זה אופיניון שופינג, זה אתם מחפשים רואי חשבון, נותן לכם חוות דעת נוחה, אני את הדוח שלי שולח, גם אם לא תקרחו אותו, זה הולך לרשות ולרשם החברות ולא עזור לכם כלום. וגד הלך עם זה עד הסוף, ולה נסיונל נחשפה עם ה-500 מיליון, איימו להחליף, ומה שאתם רוצים, לא נעשור נחשום כלום, עד הסוף. תפטר, אתה רוצה תפטר, אבל אני את הביקורת התחלתי. כן. הלאה. בסוף שלב תכנון הביקורת, אני עדיין בסדר, בסוף שלב תכנון הביקורת, לא. זה פסקה חדשה. בסוף שלב תכנון הביקורת. שלב תכנון הביקורת. רואה חשבון צריך לבדוק 3 דברים. אחד. סוגי ההונאות. שיש חשד או אינדיקציה לקיומן. שתיים, הסיכון שאלו התרחשו. התרחשו בעבר, זאת אומרת, פקרו. ושלוש, הסיכון להשפעה מהותית על הדוחות הכספיים. בהתאם לתשובות לשאלות אלו, הוא יוכל לקבוע את מידת הספקנות המקצועית הנדרשת ממנו. טוב, התשובה יכולה להיות בסך הכל זה בסדר, ככל הנראה הסיכון להתרחשות הונאות הוא לא גבוה, יכול להיות ש... כן, תשמע, הסיכון הוא באמת גבוה, יש גם סיכון גבוה מאוד שהם כבר קרו, ואם הם קרו, זה סיכון מאוד גבוה להשפעה מהותית על הדוחות הכספיים. אם זה כך, הוא לא יכול להמשיך עם אותה ספקנות מקצועית שהייתה לו בשנה קודמת, או שהוא העריך אותה בהתחלה. הוא חייב להתייחס, הוא חייב להגיד. לא יכול להיות שרואה חשבון מגיע ואומר, האמת, ראיתי את זה. ראיתי את הסיפור הזה וזה היה לי לא טוב, אז למה המשכת לדגום עם 20%? למה המשכת עם אותו צוות ביקור? מה אתה רוצה? זה משאבים, לא היה לי זמן, לא... זה לא תופס. אם לא זיהית, אז אוקיי, אז אתה לא יודע לעשות הערכת סיכונים. אוקיי. זה, אגב, לא אסון גדול. זה פחות אסון מאשר זיהית ולא הגבת. אם לא זיהית, אז אתה אומר, תשמעו, ניסיתי, ביררתי, לא היה חד משמעי. בסדר, אוקיי. קורה. אבל אם כבר זיהית, והספקנות המקצועית שלך אמורה להיות יותר גבוהה, כי כבר אתה רואה את הסיכון, למה אתה לא מגיב? למה נשארת אותו דבר? זה מה שלא ברור. אם רואה חשבון יגיב, ועכשיו אני מגיע לשלב ביצוע ביקורת, גם אם הוא לא יגלה את ההונאה, לא קרה פה שום דבר רע. זה קורה, אנחנו לא מספקים תעודת ביטוח, לא בביקורת רגילה, ולא בביקורת של הונאות, ולא ב... אין תעודת ביטוח, אני לא יכול להגיד לך שאני חוסר. אני יכול לבדוק 100% מהרישומים, זה יכול להיות רק 70% מהמציאות כולה. אני לא יודע, אבל שמע, מה לעשות? עשיתי, ניסיתי, לא דגמתי. הוספתי 30 אנשים, באתי עם ליגיון זרים. מה עשיתי? מה שאתה רוצה? באתי באמצע שנה, צילמתי אותם במרתפים, רדפתי אחרי המנכ״ל לחנייה, הקלטתי אותו, חיבבתי אותו לפוליגרף, ניתקתי את הפוליגרף, חיבבתי אותו ישר לחשמל. לא עזר, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא קרה, אף אחד לא ביקש ממך. אבל יש דברים אלמנטריים. שלב ביצוע ביקורת. שלב ביצוע ביקורת. התגובה שרואה החשבון לעליית הספקנות המקצועית, צריכה להיות בפרמטרים הבאים. שימו לב, יש 5, לפעמים זה 4, תלוי בסוג ההונאה. 1, חיזוק צוות הביקורת. 1, חיזוק צוות הביקורת. גם כמותי, נכון, גם כמותי, אבל גם הכללת עובדי ביקורת, גם כמותי, אבל גם הכללת עובדי ביקורת, בעלי כישורים מתאימים, כישורים זה בכף, מתאימים להתמודדות עם גורמי הסיכון. בסדר? אחרי שהוא יצרף שניים עם המחלקה הכלכלית, אחד ממחלקת מיסים, תלוי מה הוא רואה. מה עם מוקדי הסיכון? אני יודע שיש משרדים מהגדולים שמצרפים מהמחלקות שהם... קוראים להם חקירתית, לתוך צוות הביקורת כאשר יש חשד. אז מגיע מישהו שיש לו את ההכשרה הקרימינלית, והוא אומר, שמו, זה לא בסדר, זה לא בסדר. יכול להיות. חזק את צוות הביקורת. 2. תיבנו עליה ביקורת. גם אלו עשויים להשתנות, ובין היתר, התבססות על ראיות חיצוניות, ביצוע בדיקות פיזיות. כן, אתה לא סומך עליהם. חיצוניות, ביצוע בדיקות פיזיות בהיקפים רחבים, שימוש בטכניקות של בדיקות פתע, אתה לא סומך, אתה חושש, אתה הולך לעשות בדיקות פיזיות. אני ראיתי מפקד רכוש קבוע, מלא, מפקד מלא של רכוש קבוע לחברה קבלנית. יש לה אתרים בארץ, מהמנוף ועד הקונגול. הכל, כל הרכוש קבוע. משהו פה לא בסדר. ערכו, בדקו, עשו מפקד מומלאי. מלא, כל... מה? מה קרה בסוף? מכבש אחד נרשם בשלושה מקומות בו זמנית, מה שנקרא נוסע לאט אבל מגיע. שני כלים מאוד גדולים
שנתבעו כניזוקו ללא תקנה וכנעלמו או נגנבו מהביטוח, נמצאו עובדים במלוא הכיתור, ועוד ועוד. עוד נכסים שנמחקו מתופס פחת והסתבר שהם נגנבו. כל מיני פטנטים. נמאס להם. עשו.
עכשיו,
הוא איך שאומר,
הוא עומד שם בתחפושת חוקר,
בתחפושת חוקר? לא בתחפושת. למה? השמות נגד יאלי שפי היו מטורפות. שלח אחריי רואי חשבון חוקרים, עשה בדיקות טכנולוגיות של האישורים, אישורי יתרות. מה? אומרת לו סירות, מה? אפשר לשאול שגנבת. מה, מה? אישורים כוסבים, רצה לבדוק אותם. כן, אתה חוקר, מה לעשות?
יש הכשרה לדבר
חשבון. תאמין לי, יש פרקטיקה, סבבה. יש גם הכשרות, אבל יש פרקטיקה. היקף הנועלים, 3. היקף הנועלים. יש לשקול הרחבת היקפי המדגם. יש לשקול הרחבת היקפי המדגם. הרחבת היקפי המדגם. הרחבת הבדיקות האנליטיות. תרחיב את המדגמים. תעמיק, תיקח יותר. יש כאלה שעושים ביקורת מלאה. זה אגב, יכול להיות שאתם זוכרים את זה, זה נורא עתיק. תקן 7 כזה, זהירות ראויה. זה בדיוק זה. לא מסתדר לך, תעמיק. מה אתה נשאר עם 20% שהדברים לא מסתדרים? וגם מה שאתה רואה מה-20% עדיין לא מסתדר. אז מה, אתה לא מרחיב? לא, אין זמן. ונגד האין זמן מגיע 4. עיתוי ביצוע הנועלים. עיתוי ביצוע הנועלים. זה 4. יעשה שימוש נרחב וביקורת ביניים במהלך השנה. גם בשל הרחבת המדגמים, גם בשל הרחבת המדגמים וגם לצורך התמקדות. אם נעשו עסקאות שנראות לך תמוהות במאי, שמה אתה מחכה לדצמבר ינואר? מה? ואז יגידו לך, אנחנו לא זוכרים, ואין רק, תבוא ביוני. הכל טרי, כולם נמצאים, תוכל לבדוק את זה, אין לך לך זמן. מה הסיפור? 5, זה לא תמיד. 5, הוא בדיקת עקרונות ומדיניות חשבונאית. הדבר תלוי בסוג ההונאה. אם אתה חושש מהונאה חשבונאית, אז זה דבר שאתה תבדוק. אם זאת מעילה, זה לא בכך רלוונטי. זה תלוי. תאמינו לי שהם דברים שהם גם בלי התקן, זה common sense. זאת אומרת, זה פרקטיקה נגזרת. אם יבוא רואה חשבון ויגיד, תראו, לא איתרתי, מה הייתי מחיים שלו? אני אכלתי צוות הביקורת, אני עשיתי להם בדיקות פתע, אני עשיתי מפקדים, בצעתי הרעיות חיצוניות, הרחבתי, הגדלתי את הצוות, עשיתי כל מה ש... לא גיליתי, אף אחד לא יגיד שום דבר. נקחת כמו רואה חשבון סביר, שפו, אתה לא מספק תעודת ביטוח. הבעיה היא כנגד אלו שזיהו ולא עשו. זאת הבעיה, זה מה שמצופה. החלק האחרון בעצם של התקן זה מהות הדיווח. מהות הדיווח על הונאות ושגיאות. מהות הדיווח על הונאות ושגיאות. לפני רואי החשבון שתי אופציות. לפני רואי החשבון שתי אופציות. אחד, דיווח פנים ארגוני. שתיים, במפתיע דיווח חוץ ארגוני. הדיווח הפנים ארגוני. בואו נרחיב את הדיווח הפנים ארגוני. רואה חשבון מחויב לדווח בתוך הארגון על שגיאות והונאות. אבל עליו לשקול למי לדווח. מצד אחד, למי לדווח? מצד אחד, כדאי,
לא,
זה בתוך הלימוד. צד אחד, כדאי לדווח לגורם שיכול לתקן בצורה האופטימלית את הנזק, אבל עליו להיזהר ולדווח לגורם שיכול להיות מעורב בהונאה. זה יהיה מאוד לא נעים, נכון? בדרך כלל הדיווח על שגיאות יהיה לרמה הממונה על הרמה שלדעת המבקר מעורבת בשגיאה. אבל בנוסף, על פי חוק החברות, סעיף 169 א' קטן, מוטלת על רואה החשבון המבקר חובת דיווח על ליקויים מהותיים בבקרה הפנימית, לא משנה אם זה שגיאות או הונאות, ליושב ראש הדירקטוריון. בכל מקרה. ועליו מוטלת החובה לכנס ישיבה דירקטוריון בנושא. תקן 92 מחדד עוד ואומר שאם לדעת רואי החשבון ההנהלה מעורבת בהונאה, יש לדווח לוועדת הביקורת. אם אולי בוועדת הביקורת ישבים דח"צים, דירקטורים חיצוניים, הדיווח הזה על הונאות של ההנהלה לדח"צים יכול להיות משמעותי מאוד. ועדת הביקורת יש לה כוח, זה יכול להיות מאוד מאוד חשוב. אבל שימו לב, זה לא נגמר. תקן 92 אומר, תקן 92 אומר, שאם לדעת רואה החשבון המבקר, גם גורמי בקרת העל מעורבים בהונאה, עליו לקבל ייעוץ משפטי מאשר לדיווח הנדרש ממנו. למה ייעוץ משפטי? ייעוץ משפטי כי בעצם נגמר לו הדיווח הפנים ארגוני. אין כבר למי לדווח. הוא לא ידווח עכשיו לגורמי בקרת העל אם אין מעורבים, ואז יש לו בעיה עם אתיקה. נכון. ולכן ייעוץ משפטי. אז בואו נראה למה ייעוץ משפטי. הדיווח החוץ ארגוני. מתי הולכים החוצה? הדיווח החוץ ארגוני. רגע, מה זה? אתה, הדיווח לבעלים יכול להיות דרך דוח המבקרים בעצם. עכשיו, השאלה, אם את מה שאיתרת, אתה יכול לשתול בדוח המבקרים, זה ייעוץ משפטי. האם גילית ליקוי מהותי בזה, או שזה רק חשד, ועוד ועוד. לא, אתה לא יכול ללכת במין דוח, עוקף דוח המבקרים ישר לבעלים. לא, ממש לא. ייעוץ משפטי. כי זה חוק. הייעוץ המשפטי לך, לך, יגיד לך האם מותר על פי החוק לפנות כרגע מחוץ לארגון, כי הבעלים יושב מעל הארגון. זאת הבעיה. הדיווח החוץ ארגוני.
מה הוא בדרך כלל
הדיווח? הדיווח החוץ ארגוני. ככלל, ככלל, חובתו המקצועית של רואי החשבון הינה לשמור על סודיות המידע המגיע לידיו בזמן הביקורת. שמור, הסודיות המידע מגיע לידיו בזמן הביקורת. חובה זו מעוגנת בכללי ההתנהגות המקצועית. כן, וגם תקנה 3, התנהגות שאינה הולמת ועוד ועוד. בסדר. יחד עם זאת, רואה חשבון חייב להיות ער להוראות חוק מחייבות אשר גוברות על כללי האתיקה. בגלל זה כדאי שהוא יקבל תיעוץ משפטי, למשל, מחייבות אשר גוברות על כללי האתיקה. למשל, למשל, חוק העונשין, סעיף 262, הכבוד. חוק העונשין, סעיף 262, מטיל חובה על כל אדם. מטיל חובה על כל אדם לדווח על עבירה מסוג פשע העומד להתבצע ולעשות כל שביכולתו על מנת למנוע את הפשע. אז אם לא מדובר בפשע, או מדובר בעבירה שכבר בוצעה, סעיף 262 לא חל. אז צריך לראות, אני לא יודע אם זה פשע. פשע מוגדר. בעבירות בחוק הפלילי מוגדר בדיוק מה זה פשע, ומה הם סוגי הפשעים, ומה הם העונשים וכדומה. יעץ, תראה. במקרה של יאלי שפי, הוא באמת יעץ, דוח כספי כוזב, שעומד להיות מוגש לרשות, 53.2 מדבר על פרט מטעה, מדבר על דוח כספי כוזב כעבירה פלילית של דינה 3 שנות מאסר, וזה פשע, וזה עומד להתבצע, לא, 292. עכשיו זה נכון, 292 מתייחס לכל אדם, אנחנו עדיין מחשיבים את עצמנו כבני אדם, למרות שדנו שנים האם אנחנו כלבי שמירה או כלבי ציד, או שמירה הגדירו אותנו ככלבים, דנים בסוג, עדיין כנראה שאנחנו בני אדם, וחל גם עלינו. בקטע הזה כדאי מאוד לקבל ייעוץ משפטי ולא לעשות דין לעצמך, אתה יכול ליפול, אתה יכול לחרוג בכללי האתיקה. יש עוד חוקים, יש 415 לחוק העונשין על מסירת מידע כוזב ופרט רישום כוזב במסמכי תאגיד, יש עוד, יש 283, סעיף 215 למס הכנסה, 217, 220, יש בלי סוף. בסדר, יש 54א1 ו-2 על עבירות הניירות ערך.
עבירות שבוצעו, כל זה מה שאתה אומר?
עומדות. גם עומדות וגם בוצעו. לא, יש גם בוצעו. כן, כי דוגמה 54א2 השפיע בדרכי תרמית על תנותת שערי ניירות הערך. לא עומד להשפיע, השפיע. כעבר, הנה, עבירה פלילית. אז מה אז? לא יודע, קבל, סיוע משפטי. לפני שאני אסיים, יש משהו אחד מאוד 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 חשוב לכם. תראו, התקן הזה, ואני קיבצתי את ה-55 עמודים, כי הוא פעם חוזר על הדברים, ופעם שולח אותך חזרה לעמוד 20, ופעם... אי אפשר לכתוב את זה מסודר, אבל זה מה יש. אנחנו מאוד מאוד רצינו, שאלו גם את ניר, עשינו מאמץ מאוד גדול שיכנסו צ'קליסטים מתוך הפרקטיקה של דוגמאות להונאות, דוגמאות לתרמיות וזה, כי זה יכול לעזור לכל רואה חשבון שמסתכל. אבל... אף פעם לא אמרו את זה מפורשות. למה לשים דברים כאלו כשהם יכולים לעזור לסטודנטים? כאילו, התקנים רק לסטודנטים, אף אחד לא קורא את זה. בסוף, אחרי מלחמה קשה, זה נכנס בתור נספחים, מתוך תקווה שאף אחד לא יעזור. אז עכשיו אני יכול להצביע לכם בדיוק על הנספחים האלו, שיכולים לעזור לכם לפתור למעלה מ-90% מהשאלות. בדיוק על הנספחים האלו, דווקא מה שנקרא. הקטוניות הזאת תהרוג אותי. שימו לב, בתקן יש 3 נספחים, תכתבו אותם, זה חשוב מעין כמוהו. 3 נספחים. אין כמוהם לפתור שאלות, זה פשוט פנטסטי, זה בצ'קליסטים. נותנים לכם קייסים, אין בעיה, אתה קורא את הקייס, זה מתאים, זה מתאים, זה מתאים, הנה. ואף אחד לא יגיד לכם לא נכון, כי זה בתוך התקן. אחד, שימו לב, דוגמאות של גורמי סיכון לתרמית. זה נספח א'. דוגמאות של גורמי סיכון לתרמית. כתוב שם אחד, שתיים, כל מיני. אתה רואה לקט, איפה גורמי סיכון, מפתח את הנספח, זה מופיע, זה לא מופיע. זה כן מופיע, יש לי את הכל. אחד. עכשיו יבקשו לכם תוכנית ביקורת, נכון? יפה, אז הנה 2. נכון, דוגמאות לנועלי ביקורת אפשריים, כל מה שהם יתאמצו להסתיר, אתם תשימו דגלון. דוגמאות לנועלי ביקורת אפשריים לטיפול בסיכונים המתייחסים להצגה מוטעת מהותית שמקורה בתרמית. זה, שני אלו ביחד יכולים להשלים שאלה. קודם כל דוגמאות לגורמי סיכון, ואז נועלי ביקורת. איך אנחנו מטפלים? ואף אחד לא יגיד לכם לא נכון, כי זה בתקן. יכול שתעשו מודיפיקציה. זה בהתייחס לכמות הלבידים שיוצאת מהמחסן. כל פעם אתם משלימים. כמו פסיכוטכני, מספר 2. זה מופיע גם בתוכן העניינים. ו3, בואו נעזוב את הסיכונים, הנספח השלישי והאחרון, דוגמאות המצביעות על אפשרות קיומה של תרמית. אתם מכירים את השאלות? השאלות זה דובדבני, שקדי, חרופי, אצל המועצה, זה או צלחת ט"ו בשבט או בעלי חיים, אין דמיון. או ראם, צבי, אייל, כנף, אני יודע מה, או בעלי חיים, או ט"ו בשבט, חרופי, דובדבני. אם יקראו לו אברהם משה, מה קרה? מה, מישהו לא? כיוון הזה... אז יגידו חרובי, שקדי, תאני, תמרי, ידברו, דוגמאות המצביעות על אפשרות קיומה של תרמית, הכל מופיע, 90, למעלה מ-90% מהשאלות אפשר לפתור עם הנספחים. עוד שפיל קטן נותר, הרבה מהם אוהבים להכניס את נושא הצהרת המנהלים, בשאלות קצרות. מה יוכלל בהצהרת מנהלים בנושא מעילות? עונה, אז אתה מתחיל עכשיו, מה אמרת? סעיף 90. בתקן, הצהרת מנהלים כולל 4 סעיפים להצהרת מנהלים. סעיף 90 בתקן, כל מה שהם הסתירו עכשיו. סעיף 90 בתקן כולל 4 סעיפים להצהרת מנהלים בנושא הונאות. עכשיו לא תמציאו, כששאלה קצרה אין זמן, אתה מתחיל לאלתר, שים דגלון. יהיה לך הצעות מעלים, תפתחת אותי. 4 דברים, שמה. תראו, זה בסעיף 90, לא מגיעים לזה. שמה תשימו עוד דגלון. בסדר? זה יעזור לכם בלמעלה מ-90% בלפתור שאלות. עכשיו, אתם לא צריכים ללמוד את זה מעל פה, זה מול העיניים. יש לכם את זה בבחינה. אתם רק צריכים, באיזשהו זמן פנוי, לעבור, לראות שזה make sense, אתם מבינים את זה, וזה מאוד מאוד ברור. זה הכל מתוך הפרקטיקה, זה הכל מתוך המתודולוגיה שנצברה פה שנים. ניר ואני בזמנו עוד היינו, חשבנו שאני מזקני עולם, ניסינו לכתוב לקט מאמרים שעזרו לכולם, זה גם המתודולוגיה והפרקטיקה של הביקורת החקירתית, צירפנו, צ'קליסטים, דוגמאות, זה... כל הזמן רק הצמיעו והסתירו. זה מופיע. ושמה, קחו את זה, זה מאוד מאוד עוזר, גם בחיים. כדי להביא משהו, אבל בשאלות זה מאוד מאוד רלוונטי. בשיעור הבא, אנחנו עוזבים את הנושא הזה והולכים לאזור שהוא בלי קטן, בלי כלום, ג'ונגל. תחום שגם ביקורת חקירתית, חשיפת הונאות, סוגי הונאות, איך מגלים הונאות, מה זה פונזי, מה זה לאפינג, מה זה זה, כולל ניתוח אירוע. אם יתנו לי פה מחשב, יהיה גם נחמד.
כבל אפשר להסיד, אבל בדרך כלל השם הזה לא יהיה את הנייר הזה. שקנייה.
הם ישימו פה מחשב עם כבל. שיהיה לכם שבוע טוב.
כשעשיתי סס שקלי 99, אני יושב במנהלת מחלקה, שואל אותה אם יש את התוכניות לגנוב בטוען, אוהבים פחות או יותר זריה שלו, אני מחייך אליי, מחייך אליי, אז אני לא זוכר מבחינת שקלי שם. דווקא במקום יש שיחות בעל האוכל, ליד האוכל, כל אחד תוקף אותה, קצת גימי, יש כל מה זה להתפוצץ. אני חושב מהגישה של השרה.